יום שני, שבוע שחל בו פסח. שלום וברכה ידידיי. אנחנו שואלים, רבים שואלים, מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו במגפה הזאת? מור נגרח קניבסקי, עם שורת הוראות והכרעות, שאלו על ידי מקורבו, הגאון רמות חברון עם זילברברג שליטה, רב ששיכונה בבני ברק. אז שואלים אותו, היות והיום הציבור מתפעל ביוחיד, כהוראת רבינו, לפי מצוות הרופאים, האם יש עניין של קביעת מקום תפילה בבית, כמו שיש. האם מצטרפים למניין דרך המרפסות? האם ראו לעשות כך? או שעדיף להתפלל בתוך הבית ביחידות? זאת אומרת שאפשר. שואלים מה עם מנחה ומעריב במניין קבוע שאוכלים לפני התפילה, אם עכשיו יהיה אסור? אומר אולי, רק בגלל פיקוח נפש. תפילה במקווה, לפי הוראות הרופאים אסור ללכת למקווה, אז רואים שם הרבה צחוק זילברשטיין, ששהייה במשך 4 דקות, מתחת למים זה עולה במקום תבילה, אני צריך להקפיד שזה יהיה בזרם אחד, או שמועיל זרימה רגילה של ברז. למרות שהמים יוצאים בהרבה זרמים, אז הוא אומר שזה בזרמים רגילים. פרסת שבת הגודל זה כבר היה, אומר אבינו מעצמם, ילמדו לעצמם לחיות חג, בכלל שרפת חמץ. אז הוא אומר, לאור החשש, למחסור של מזון אחרי פסח, האם מותר להשאיר בבית חמץ גמור ולמכור לגוי, אז הוא אומר שלא ראוי למכור לגוי חמץ גמור. האם אפשר השנה לקיים שריפת חמץ גם בזרקת החמץ לביוף, או להתאמץ לשרוף את החמץ לדווקא, אז הוא אומר שבדיעבד שפר דומי. בתפילת ליל החג, ליל שנהגים להגיד הלל, עם ברכה, האם להגיד גם בתפילה בבית, אז הוא אומר משסרה. אברכים רבים שהיום אומרים להיות אצל ההורים, ואין להם מצות יד, האם אפשר לצאת כזית במצות מכונה, או שיצאו מביתם ויצאו לעיר אחרת, להביא מהורים מצות יד, יש בזה סכון לעיר הוראת הרופא, אמר פסוק לשנה האחרונה. אדם שיש לו מצות יד לכל המשפחה, לכל הכזיתים, אבל השכנים מהם בכלל, האם ראוי לתת לשכנים? שאוכל רק כזית אחד של מצות יד, או חייך הכויד מינה, זה אומר שאם הם קשרים כראוי, חייב לדאוג גם לשכנים. איך מקימים השנה והגעתי לבינחו כשהורים רבים, הילדים הנשואים שהם לא יכלו להיות איתם, אז אומר שישה לאשתו. מה המסר שצריכים להורים להעביר השנה לילדים בליל הסדר יותר מכל השנים? אז הוא אומר מצווה בלי שאלות, זאת אומרת לקיים את המצוות בלי שאלות. רבים שואלים איך להתחזק, מה שהם רוצים מאיתנו במגפה הזאת, אז הוא אומר תפילה בכוונה. לא שבבית הזה אחיון שמראים את הבנות למותר, אז מה בימים האלה שאין את המותר, אז הוא אומר גם הם להתפעל בכוונה. איך אפשר לגרום לבחורים מגילים שקשה להם ללמוד בבית, שילמדו גם בבית, אומר על די תפילה. הוא שואל, ילדים לא מבינים למה לא נותנים לצאת מהבית, גורם מתח גדול. מה אפשר לעשות? אומר להסביר להם, איך מפגעים את הפחד, לפתוח בהשם, להתחזק מידת הביטוחן. מה אפשר לעודד את המסורים במצב הזה? בתפילה. עיני כל הוא מסיים. עיני כל בית ישראל נשואים לרבינו לברכה לשעוד השם בקרוב, אז הוא אומר, אם תרצו, באמת יהיה ככה. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם דברים של הגאון רבי מיכאל זילבר בשיעורו השבועי. האם רואים לפרסם סימנים על זמן הגאולה, ועל מה מרמז את ההתפשטות המהירה של המגפה? ובעיקר הוא אומר, מאיזה דבר צריך להתחזק? אז הוא מתחיל את השיעור רבי מיכאל זילבר, השיעור השבועי, הוא אומר, הדבר הראשון צריך לעשות בדיוק כמו ההוראות, הוא אומר, אני עושה מסור מדאורה בלאורייסה, לא להקל ראש, אנחנו חייבים להתבסס את דאורייסה, נשמרתם מאוד לנפשתיכם. אם מחיילים שבת על ידי רופא, כל שכן בוודאי שחייבים להקפיד על כל ההוראות של הרופאים, איך להישמר מאותה מגיפה, והדברים, הוא אומר, הדברים נוגעים לבכוח נפש כפשוטו. לעצם המגיפה, אז בהתחלה אומר על מה שנפוצו השבועות שקרון הזה בגימטריה משיח בא וכל מיני דברים. הוא אומר, רע לה, מה ישראל, אין דברי חזל, אור ראשון לאחמן יאמר ביוגנסון, טיפ אחת מה שנמחש וקיצים, שהיום אומרים, כיוון שהגיע הקץ לא בא, שוב אינו בא. לחק אלה, שנאמר, הוא ישמח חכנו. אומר לי, הוא אומר, כל מחשבי הקיצים, סופם רק עוגמת נפש, מי יודע מה צריך לעבור לפני שהמשיח מגיע. תפעת אחרי השואה, מלחמה איומה, האם המשך חשב שהוא תעכב כל כך מלבוא? אלא מה? אם יצמאמר אחר כאלו, כמו שאומר הנביא. צריך להתבונן, אומר רבי מיכאל זילבר, מה אנחנו צריכים להתחזק? אומנם ציבור הרעים ברוך השם לא חפש לעבור עבירות, אבל להתחזק, שלא חפש עבירות, הוא אומר, להתחזק, לא לחפש עבירות של אחרים. כמו שאמר מגיד בקוז'ניס, כל מקום שלא מכניסים בו חמץ, יש בדיקה, הוא אומר שיש בזה רמז. הוא אומר, הנה יש בני אדם שלא משגיחים על מעשים שלהם, רק על מעשים של אנשים אחרים. ולזה אני מזהיר אותם שלא מכניסים, מקום שלא מכניסים בו חמץ, לא צריך בדיקה, זאת אומרת שלא לעשות כך שישגיח על מעשים של אחרים, רק שיתקן לשגיח על המעשים של, 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 על המעשים של עצמו. אם כן, הוא אומר, צריך לאדם לחפש, שלא לחפש עבודות אל אחרים, וזה מורים על כל אחד להתבודד, שלא להיות בחברת אנשים, וכל אחד יהיה עם עצמו. וזה הלימוד הראשון, לא להתעסק עם השני. עוד זה בא לרמז במהירות ההתפשטות, הוא אומר, שכל עבירה יש לך חידקים שמעברים את החולשה בזה, באותו דבר לאחרים. אבל יש עבירה, הוא אומר, שכל העניין שלה זה התפשטות בקרב העם, וזה לשנורה. הוא מביא את המדרש, שאמרו על בעל לשון, שעומד ברומי והורג בסוריה, עומד בסוריה והורג ברומי. כל רגע אומר בקורונה, הולך להתפשט בכל העולם. אז הוא אומר, זו לעבירה שעיקרה בהתפשטות מגיע הנגע. בפרט היום הוא אומר שיש התפשטות של שנור במהירות מדהימה. שכן לפני עידן ועידנים, היה לאדם לשנור ספר לחבורה, צריך לפגוש אותו, מי שרוצה להגיד לו. גם טלפון, אני צריך לעשות כמה פעולות, לסובב, לחייג, עד שהיה משיג אותו. עד כבר יורד כוח הטבע לשנור. או שהיה מצליח את גבר היצור. היום לא צריך להתאמץ יותר מדי. וכמה לחיצות כפתור על שנור מתפשט בכל העולם, לא פחות מהקורונה. ובדבר הזה הוא אומר, צריך להתחזק, כי זה בידינו. ושבוך, הוא לא חפש שנעשה דברים שאפשר לעמוד בהם, הוא לא מחפש שנצום שלא שמים, מעס לעת כמו ממאסטר, אלא להתחזק באותו לשון הרע. הוא מביא גם שאמרו לא לתת ידיים, למנוע הדבקה במחלה. ובזמן זה גורם, כשאין הגעת אחד בשני, הוא מספר שבקהילת סלונים נהגים לרקוד כל שבת אחרי התפילה, גם בליל ראש השון, בשאר ימים טובים, שהדבקות בליל ראש השון, אומר, מגיעה מרקיעה שחקים. הוא שמע כמה פעמים מהברכת שמואל, סלונים, שבזמן הריקודים אצל הדברי שמואל, אז הוא נעצר, הדברי שמואל, בלהבת הש, והוא אמר, מי רוקד יד ביד, רגל ברגל? ערים וגבעות, ימים ונערות, לא יוכלו להבדיל בין לבבות ישראל. לבבות ישראל רוקדים יחד. מדבריו אומר, מנוע תיקון לזמן הזה שאי אפשר לתת יד. אבל עדיין זה לא יכול להפריד לבבות ישראל אחד מהשני. והוא אומר באמת מה שמקשר את ישראל ביחד זה הקטוירס, כמו שכתוב בזוהר. הקטוירס מלשון שזה, סליחה, שזה קושר אחד לשני. ולכן צריך להתקשר יחד כל נשמות ישראל. סליחה, שכל נשמות ישראל קשורות ונוגעות למלך מלך המלוכים. העצה היא להרבות באחדות, ואיחוד לבוב, אז כמו שכתוב בתפילה של רבי מלך מליג'נס, שנראה כל איחוד מה לסברנו. שזו העצה הכי טובה. כשאומרים את הדברים הטובים, מגלים שיש באנשים מידות טובות שלך עדיינים, וזה תהיה המעלה, וזה המעלה שלהם על שלך, שנזכל. וזה העניין, זה יתחיל עוד אחד כל הרע את המעלה של החבר. אבל על ידי זה לא לקטרג על שום אדם ישראל. ושלמחלה לא יתפשט לתוך הלב, אלא אדרבה, יחד בלב יחוד. על ידי זה תהיה כתויר, זאת אומרת, גי יפונה עצרו, וכל ישראל יבשו מאירו להיפטר בצערת צורה הזו. דברים נפלאים מתוך עיתון המודיע. אנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. סיפור שהתפרסם בגילון באר בסוד מתוך יהדות הדממה. בשנים שלאחר השואה התגורו בצ'רנוביץ המוני חסידים מהפליטים הרבים שגדשו את העיר והתפתחו חלק קהילה חדשים. כמובן שלאט תחת שלטון קומוניסטי אז סבלו מרדיפת השלטון, חיי הדת היו קשים. ערב פסח, עשיית מצה זה היה נחשב חטא חמור ביותר. ממש מרידה במלכות, שלונה של המאסר, שנות מאסר ארוכות ועבודת פרח במחנות היהודים לשמצה. יום אחד יצר סבל יהודי ברחוב על ידי שוטר, אחרי חיפוש קל בכלים של התברר שוטר שהוא לוקח לא פחות ולא יותר מקילו, לא קילו, חבילה של מצה שמורה. הוא שואל אותו השוטר, הוא הבין שהוא תפס דק שמן, אז הוא שאל אותו, לאיפה אתה לוקח את המצות? הוא אמר, זה לא שלי, בבקשה אשתי להביא אותם לאיזה מקום. שאל אותי, איפה זה נאפו? לא יודע. מי נתן לך את המצות? עכשיו הוא נהיה בשקט. אם יגלה מי, אני שקושת משולח, ואם הוא לא יספר, בעצמם עוד לפני משפט, לא יענה. טוב, השוטר רואה שהוא לא עונה לו, הוא לוקח אותו לתחנת משטרה. הוא אומר לו, בוא לתחנת משטרה. המחזה של אותו יהודי אומלל שעומד נבוך וחיבר מול השוטר המפחיד. האימתני ריכז סביבו יהודים רבים, בעיקר צעירים מסוקרנים. במקום עבר אברהם שמואל לבנארץ, עם מחסידי חב"ד שם. הוא ראה את ההתקהלות, שאל אנשים מה קורה, סיפרו לו. תוך כדי שהוא רואה שהשוטר תופס את נופת את זרועו של הסבל ומתחיל להוביל אותו לתחנת המשטרה, הוא רץ אליו, תופס, אומר, המצות שלי. הוא מוציא את החבילה של המצות ונעמד מול השוטר. הסבל מנצל את ההזדמנות ובורח מהמקום. והוא, כמובן, השוטר מיד נמתיר עליו שאלות, מי אתה, מה אתה עושה, איפה אתה גר, איפה אוכלים את המצות? אבל אברהם לא נבהל מהשוטר ומהשאלות שלו, הוא פותח עיניים לרווחה, כדוביץ' שלא משפיע את דמותו היהודית האמיצה מול גוליית הסובייטי. הוא עונה לו ביטחון ובאומץ רב, בוא ונלך לתחנת המשטרה ושם אני אגלה את הפרצוף האמיתי שלך. השוטר עומד כמאובן, פעם ראשונה במשך עשרות שנות שירותו בממשל הקומוניסטי, שאיש יהודי מותר וזקן לתנועות, יהודי שהוא רגיל לראות אותו בהשפלתו, בשפלות רוחו, מיישר לשדה את גבו, בקומה זקופה, ומשיב לו דברים כדורבנות, כי יהודי גאה באמת. והנה פלא, השוטר נתקף פתאום חרדה, נסוג אחורה, הלך לדרכו, שמשאיר את חבילת מצות, הידיו של רבי שמואל, שקרן מאושר. המצות כמובן לא היו בשבילו, אבל האם זה עניין של מה בכך להציל את מצות הזולה, במיוחד את סבל האומלל מידי מלכות הרשע? יהודים רבים היו עדים למחזה הנדיר הזה, ביניהם גם כאלה שהשתייכו, תנועות שהיו רחוקות מהיהדות. הם עמדו פורי פה לנוכח אותה מסירות נפש שהוא גילה, שהוא הציל את היהודים, תוך כדי שהוא מסכן את עצמו. וזה היה ברור שאם הוא לא ענה ככה, היו מרבית היהודים את שרנוביץ נשארים בלי מצות. הרפייה הייתה נסגרת ובעליה והעובדים היו שלחים לגלות בסיביר. ובכך זכרו תושבי העיר כמדי שנה לאפות מצות ולקיים את חג הפסח כהלכתו. יש פה הלכות בדיקת חמץ, כיוון שיש פה הרבה הרבה פרטים והרבה הלכות ואנחנו רוצים להתקדם, אז אנחנו נזמין לצפות בפותח של היום ובאתר את מי שמעוניין. אנחנו נתקדם הלאה עם 60 שניות מרתקות, דקה מתוקה לדף יומי. מדוע בחר הלל דווקא מצוות ואהבת רעך כמוך? הגמרא מספרת על הגר שבא להלל ואמר לו, דהלך לא יסני לחברוך, דהלך סני סליחה לחברוך ויסה בזוי כל התואר כולו וידו ראשו זיל גמור. במים רבות יש כמה שאלות, לא בחר דווקא מצוות ואהבת רעך כמוך, על פני שאר מצוות, ומדוע אמר לו על דרך השלילה, מה שצנוע לך עד עושה חברך, אבל לא על דרך החיוב, כמו שכתוב בתורה, ואהבת רעך כמוך. בספר סמל לך הוא כותב שיש בתורה תרי"ג מצוות, ועוד שבע מצוות מדרבנן, סך הכל כתר מצוות, אבל ידוע הוא אומר, שהאדם לא יכול לקיים את כל המצוות בפועל, למשל מצוות שניתנו לכהנים, ישראל לא יכול לקיים אותן, ולהפך, מצוות שניתנו לישראל, אז כהן אולי ולא יכולים לקיים. אז איך אדם יכול לזכות לכל המצוות? אומר הסמ"ד דחי, יש שלוש אפשרויות. דרך אחת, על ידי חיבור לכלל ישראל, מה שנקרא חוי וסרבוס. כשהכהן מקיים את המצווה כזאת או אחרת נזקפת, גם לזכות הישראל. וכן להפך. דרך שנייה, על פי דברי חז"ל, כל עושה כותר עושה חטוס, כאילו יקריב חטוס. כל עושה כותר עושה שם כאילו יקריב עושה מוזים אלה. כשאדם לומד, מתעסק באיזה לימוד מצווה, אז שוב מעלה עליו הכתוב, כאילו קיים את המצווה עצמה. ממילא אם הישראל לא יוכל לקיים את המצוות שתנו לכהנים הלווים, הוא ילמד אותם ויחשוב כאילו הוא קיים אותם. דרך שלישית, באמצעות גלגול השמר עכשיו. אומר הסמ"ד דחי, זה מה שאמר הגר להלל, למדני כל התורה על רגל אחת, זאת אומרת שהוא יכול לקיים את כל התורה בפעם אחת, שהוא צריך לסבול את שר הגלגול, אמר לו הלל, ואהבת לרעך, או כיוון שיהיה אהבה בינו, בין כל ישראל הזה, יכול להיות להצטרוף ונחשב כגוף אחד. ואידוך, זיל גמור, עוד תקנה זיל גמור, תעסוק עסק התורה, שתלמד את זה, אז תוכל לקיים את כל התורה הגלגול. הדבר הזום, הדבר עברו אומר שמבר שהעיקר מה שלא רצו העמות הקדמוניות לכבד התורה, הגע הדינים שבאנו לחבר, או לצירצח, לסיגנוי וכו'. אז לכן כשבא אותו גוי לפני אלה וביקש את מה למדני כל התורה לגליל אחת, אז כדי שיראה, הוא רוצה לקבל ואם הוא מסכים, אז הוא אמר לו את זה, הוא הילל ידע שהעיקר מה שיכבד עליו זה החלק שבאנו לחבר. לכן הוא השיב לו בתור הקדמה כוללת, ואמר לו שבחלק הזה נכלל בעי כלל רבי, בעלך לויסני, חבר סלסבית, וידוך רק פירושו, זיל גמור. למה נאמר דרך השלילה מסתנה לך זה, אחר איך הוא לא דרך החיוב? מערכת השערים, כי המושג העליון, אשר השכל של הגוי, לא השכל של הגוי מסוגל להגיע אליו, זה רק הצד השלילי לא לעשות לרעו שום דבר רע. אבל להשיג גם את הצד החיובי, שהוא יאהב את הזולת, ממש כמו שאוהב את עצמו, זה כבר למעלה מסכלו. הוא מביא איזה רעה נפלאה מדברי אבי מלך, שהוא אומר לו, ליצחוק, אם תעשה עם הנורא כאשר לא ינגעוך, וכשהרסים להם חרקתם, נשאלה לך בשלם הטוב, ברוך השם. שאלת השאלה, מה זה, הרסים להם חרקתם, נשאלה לך בשלם? אז הוא אומר לו, שחררתי אותך בשלום, בלי מכות. תגיד תודה. דברים נפלאים מאת הרב הגאון בעל חוזנבלום. ואנחנו ממשיכים פה עם דברים שכתב הרב קרמר, פורסם בגילון עמוד החסד, לבני תגמר חמר מרכזי. ארבע תובנות ורחשי לב לאור המצב. הוא אומר, מי אני הקטן שנגיד מה צריך להתחזק, אבל אני אכתוב כמה תובנות שעלו בראשי בימים האלו. אני הרבה זמן חושב דבר ראשון, מה שהכי מטריד אותי שכשמשיך לבוא זה עניין של תום ותאיר. מבחינתי זה נדמה כדבר בלתי אפשרי, אין לי או לא היה לי מושג איך אפשר בכלל להתחיל לחיות בתנאים האמורים והנוקשים שמערכת הטהרה מציבה. ועד לפני שבוע ככה הרגשתי עד שקדוש ברוך הוא נגלה אלינו בנושא הקורונה והראה לנו שכן, זה אפשרי מאוד. לא לדבר עם אדם ששמא תינתז צינור מפיו לא לגעת לכן שאדם אחר לגע ועוד. דבר שני, אומר גם אנו, גם אנו אנשים שאמונים על שמירת התורה ומצוות ומדקדקים בכל הכל וחמורו, מקפידים על ההכשרים הכי טובים, לאט לאט רמת החיים, כמות הפינוק והמוצרים שלא בהכרח אנחנו צריכים עולה ועולה, לא משנה אם יש כסף או אין. כמובן אין לי מושג, אבל תכן שזה הרי עצמה של השם מזבוח ודור השפע שלו כמותו, שפונה אלינו ואומר, בניי אהוביי, כן, אפשרי בלי חופשה, אפשרי בלי בית מלון, בלי חליפה חדשה, בלי בגד חדש. הוא מספר שלפני שבוע דבר עם אברך צעיר, אבא לשני ילדים, מה שהטריד אותו זה איך הוא יעשה את ליל הסדר בבית, אין מצב. לא מסוגל לחשוב על זה. חשבתי לעצמי שגם זה גם חלק מהפינוק העצום שאנחנו שורים בו. דבר שלישי הוא אומר, שאולי באמת זה הזמן להתחיל לעשות חסד אמיתי, בני מיתנו עם הסובבים, ההורים, משפחה קרובה. שנים קרובים. וניסיונים אומר, הכי קל לתרן את זה מה שרוב בעלי החזץ, אם זה יעזור לכל העולם, ואילו לקרובים רק נשאר קצת זמן, עוזרים קצת לאישה, עושים פעם מתקשרים להורים. דבר רביעי, זכיתי לראות דברי אליהו רבי. כדאי מאוד לעין שם בדברים הנוגעים לדורנו מתוך דבריו, המבעט בייסורים כופלים אותו עליו. באותו שעה, יהיה כל העולם מרתיע ויאמרו, שם הבא מבול העולם לאבד העולם, של מר שונה מבול יושב. שיב הרוח הקודש. אותן, הוא אומר, לא בא מלך מלכה לכי קודש ואחרו, לעשות משתה לבניו. הוא אומר, לא באתי למלוך על כל העולם, שנאמר, וישיב השם מלך לא אילום. ותנאי מה אני מולך, לפני שאתם מפרקסים במעשיכם הטובים ובתלמוד תורה. שנזכה לראות בנחמת ציון וירושלים ולאכול ולהקריב כבר השנה את הזבחים והפסחים ושאר הקורבנות. אנחנו ממשיכים מיהלומים מגדולי ישראל. איך נראה ליל הסדר בביתו של מורן שר תאיר מונר גרח קניאבקי שליטה? יש פה דברים נפלאים שהתפרסמו מוסף שבת קודש של תד נאמן. ידוע שבעל הלשם אומר שבאותו לילה בו נגלו ממצרים הייתה הערה משמיים לסוף את כל תומת מצרים. הערה שנמשכה עד הבוקר שהם יצאו, אבל הערה הזאת חוזרת כל שנה. ידוע על גדולי עולם שבליל הסדר עלו לפסגות גבוהות, ידוע לך שם ספר שאני רק כמלאך אלוקים. במשפחה שמעתי מהגאון רבי ניומין, שהגרי של יושב היה נראה בליל הסדר כמו מלאך. אנחנו צפר שגם על הלשם היה נראה ככה, צפר שמסטייפדר היה נראה ככה, אומר, ואני עצמי, מי שכותב את זה, הוא אומר, גם ראיתי אתמול הנגרח כנמצקי כבר לפני 40 שנה, שמה שנראה שלא מעל מועדים. אז הגאון אלינו, אנחנו לא בדרגה הזאת, אבל הערה מיוחדת שיורד בליל פסח, כולם מרגישים. ולכן גם יהודים רחוקים עושים ליל הסדר, כי הערה מתפשטת בעולם לכל יהודי באשר הוא. לכן אם שורה מייעץ, לא לדבר דברים בתהילים, כדאי לא להאריך בסדר. גם הגאון כנמצקי לא מעריך, הוא קורא את ההגדה, מתרגש מאוד. כי כשמעריכים, הילדים הקטנים רעבים, בין כל הכל לוקח זמן עד שמגיע ליל הסדר, אחרי מעריב, אסור להכביד עליהם. חשוב גם עוד שהילדים ישנו בערב פסח, לא יעייפים. צריך לדעת שיסוד הגודל זה מגיד, להגיד שהיינו עבדים ויצאנו מצרים. במקום אפשר לפרט איך שזה פועל מידה כנגד מידה, מי שרוצה להכין מראש, זו ברכס פרץ של הסטרפלר, איך שהוא מסביר במקום את יסוד האמונה של מידה כנגד מידה. לא צריך להגיע ליל הסדר בנר לזכרום ומיוסדות, ומיותרות, סליחה. צריך להיות רציני לדעת של שולחן השם. כמובן, קיים תהלכות, ללמוד מראש תהלכות, לא לדאוג אם תעשה למה צריך לעשות. ברוך השם שהיום יש הרבה ספרי קיצורים, אפשר להכין מראש. הגאון רבי יוני יוסף פרנטור היה למשפחה גדולה. וליל הסדר, הוא נעמד ואומר, מה את לחץ בא לדבר הפסח, אולי כעסתי על מנדו, אני מבקש בשאלה מה שכעסתי. הוא לא כעס כמובן, כן, שהכיר אותו. דבר נוסף היה, אנחנו רואים בית מוכן נקי, תודה רבה לאמא שכל כך הרבה טרחה, להתחיל את הלילה עם מידות טובות, חשוב מאוד. צריך גם להוסיף, שהקדוש ברוך הוא שמע כל מילה שאומרים בלילה, זה כמו שכתוב בזוהר, וכל מילה מגיעה לכיסא הכל, הקדוש ברוך הוא שמח. ספר לו איזה ידיד מבוגר, הוא אומר, שנצא ממחנות בשעה נוראה, שבמחנות הצליחו במסירות נפש לפות מצות כזית. היו גלמודים, שמורים, רציצים, כל הפסח אכלו רק תפוחי אדמה, אבל שאכלו את הכזית, מצה וכזו שמחה, רקדו עד הבוקר. הם ידעו לשמוח עם המצות. ספר לי, ספר איזה יהודי שבליל הסדר גרמנים עם אח שלהם רצו לענות אותם, הלכו יחפים בקור 40 קילומטר, וכל הדרך אמרו את האגדה בעל פה. כזו שמחה שיצאה עם ליל הסדר לא עליהם אף פעם. שהילד יקלוט כמה טוב לנו, כמה אנחנו נושרים בזה, שאנחנו יודעים ולא סתם יודעים על העובדי השם. מה אבות צריכים להנחיל לדור הבא בליל הסדר? אז החינוך אומר שעיקר הצלת הגדה זה הכרת הטוב. מה זה הכרת הטוב? כדי שהחפץ חיים כל לילה היה מקדיש מזונו וחוזר זה מדי לילה. ברוך עמד פעם אחרי הדלת, התפרץ לבכי מהתרגשות, והוא אמר, תודה לבנו שלום שהייתי ילד יתום, והצלת אותי מהמשכילים, עזרת ללמוד תורה, להתחתן, להקים משפחה וחתנים שעוזרים לי. יש לי ישיבה בראשי ישיבות טובים, ויש לי ספרים שנפוצו בכל ישראל, ושלכם להפיץ הספרים. ככה כל יום חזר ועומד מחדש והודה על זה. כי זה היסוד של יהודי, הכרת הטוב. אמר לי את המתחורים אחד, שהחפץ חיים נהיה חפץ חיים מהתמדה, איך הוא מקובל בשם החזון איש, אבל ליראת שמיים שלו, הגדולה, מסתכל מהדיבורים הפשוטים האלה. האמת היא שכל יהודי באשרות צריך לדבר הודעה והכרת הטוב הקדוש ברוך הוא בכל זמן ובכל מצב. ידוע שראש שיבת מאיר, מורון הגאון בזירות ופינקל זצ"ל, היה פורץ מדי בוקר בבכי וברכות התורה, שבחרבות עם כל העמים, אני יהודי, תראה ברחוב כמה פיליפינים, רוסים, סינים, ואני בן לעם הנבחר. נכון, אנחנו רואים דרגה שאנחנו צריכים לעבוד מדי לילה ולהודות, אבל פעם בשנה ציוות לנו להודות הקדוש ברוך הוא על כל הטובות. ההודעה יש בזה שתי חלקים. דבר ראשון שהוצא אותם לעבדות לחרות, כדוע שרב חיים אומר שזה החלק הכי קשה בהגדה, אבל מי שהייתה עליו בגלירת מסר ונמצא למנה, יכול לצייר בהם את מה זה מעבדות לחרות. הדבר השני להרגיש שנהיינו עבדי השם, זה בכל רגע ובכל יום שאנחנו לומדים ומתפעלים וכמצוות אנחנו עבדי השם. ואנחנו ממשיכים למותיים השוט היומי. הצלחתי להשיג 50 תבניות ביצים, האם מותר למכור אותם ב-40 שקל לתבנית? יש פה שאלה משולחנו של הרוגן מרדכי ויזברצות שליטה. לעת כזאת שיש מחסור חמור בביצים ושאר מוצרי יסוד, האם מותר לעשות כזה דבר? ולתשובה שאסור להפקיע שערים, נושג בחושי משפוט, תודה ראשונה שאין מסתכרים פעמיים, אלא התגר הראשון הוא מוכר בשכר והלוקח, וממנו הוא מוכר בקרן מלבד, בספר מועד לכל חי, כתב שם מחזים בחודש ניסן לאחרים, על מי שיקנה ביצים ביותר ממחירם. מספר שבצעירותו, שאל את זקנו הרב, הרי לא מטילים איסור בדקה, כפות נשנה רק צורך גדול. הוא אמר לו שבוודאי זה צורך גדול, שלא תקרו השרים בגלל עניים, שיקרה מחלה מפסח. זה לא חומר שבזמן לזה, שזה צרה לא להפקיע את השאר. הוא היה לתקן, על די הגדולה ישראל, שלא יקנו ביצים ביותר מחירה מפיקוח על פי החוק. כך לא יכלו לעלות מחירים. השם יתברך יגן עלינו, ועל כל עמו בישראל, ויגלנו ברחמים, כמו שכתבו הפוסקים בסימן הביצה שבקערה שנקראת בלשון גמרא ביה, ביה רחמונה למפרקיית ישראל. ואנחנו ממשיכים רבותיים דפיים בהלוכה. האם מותר לאכול סוכר בפסח בלי הכשר מיוחד לפסח? אז בזמנים עברו היו מקומות שבהם נהגו להכניס תאנים, צימוקים וכדרים אל התנור בזמן שהיו אופים את הלחם, או לפזר עליהם קמח כחלק מתהליך היבוש, כתוב הפוסקים שבמקומות שנוהגים ככה, אז אי אפשר לאכול פירות יבושים לפסח, אלא אם כן ידוע שאין בהם חשש חמץ, כגון שיובשו בתנור שלא משמש לחמץ. מקומות שנוהגים לייבש רק בשמש או באמצעים אחרים, כשאין בהם חשש חמץ, יהיה מותר לאכול אותם בפסח גם בלי הכשר מיוחד לפסח. ויש שאומרו שבזמננו אין לאכול פירות יבושים בפסח ללא הכשר מיוחד לפסח, כגון שיש יצרנים שמייבשים אותם בתנורים שמשמשים לחמץ, ואין לדעת כיצד נהג היצרן של הפרי שלפנינו. אין לאכול בפסח פיצוחים כלואים בלי הכשר מיוחד לפסח, מחשש שנקלו בתנור שמשמש לחמץ ויש שם בליות של חמץ. גם חשש לתערובת קמח במלח שנבזק לגבי הפיצוחים לפני הכלייה ומצרה להדביק אותו לפיצוחים. לבני אשכנז אסורים פיצוחים רבים באכילה בגלל מנהג שלא לאכול קטניות בפסח. כמו כן בשר ודגים, כל מוצר שעובר מלחם חיתוך, אין לאכול את הפסח בלי הכשר מיוחד לפסח, מחשש לשימוש בכלי מלחם וחיתוך של עץ. של חמץ, סליחה. כך גם האכלים המשקאות מעובדים, כל שכן כאלה שמורכבים מחומרים רבים, אין לצרוך אותם בפסח אלא כאשר שלהם הכשר מיוחד לפסח. אין להשתמש בפסח בסוכר דק שאין עליו הכשר מיוחד לפסח, כי משקיעם חשש לתערובת קמח שלא ניכרת, וכאשר הסוכר עבור מגע עם מים, הקמח יחמיץ, וגם להשות את הסוכר ברשותו בפסח אסור. ועל בדיעבד הוא לא נשלם כחמץ שעבר עליו בפסח, הוא מותר לאוכלו לאחר הפסח. וגם סוכר שמקובל שאין כל תערובת קמח בייצור שלו, נוהגים שלא לאכול אותו בפסח, גם למכור אותו לגוי במחירת חמץ. אבל סוכר שיש עליו הכשר מיוחד לפסח, מותר לכתחילה לאכול אותו בפסח, ועם זאת, יש שהחמירו שלא להשתמש בפסח בסוכר דק, כי אם בקוביות סוכר שיש עליהן הכשר לפסח. עד כאן מיין לפעמים בלוח שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. דגן שמחובר לאדמה בדרך כלל הוא לא מחמיץ במגע עם מים, אבל אם הדגן כבר לא זקוק לאדמה, הוא כבר התייבש, הרי הוא מחמיץ במגע עם מים בכמות מרובה, הוא מכיוון שקיימת אפשרות של התחמצות הדגן בעודו מחובר לאדמה, נוהגים המדגדיקים עם צורות לאכול בכל ימות הפסח, רק מצאה שמורה משעת קצירה, כלומר שהחיטה נקצרה בעודה לחה, בעודה שהיא לחה מעט, אז בוודאי לא החמיצה לפני קצירתה. גרגירי חיטה שבחלקה נמצא בקע, שזה סימן לחימוץ לגרגיר, ניתן להפות מצות שאר הגרגירים. אבל כמובן חובה לברור אותם ולהוציא מתוכם את הבקועים. הוא כדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, נזכר בקצר מה שמענו באותו יום, מה משעניין הדיומי, הנוטל תרופת חמץ זה פסח. איזה כמות רשאי להחזיק ברשותו? חולה שזקוק בפסח לתרופה שמורה בחמץ, באופן שאסור לעשות ברשותו בפסח. אם יש סכנה בהימנעות מהנטילה, מותר כמובן להחזיק את ברשותו, אבל צריך לדקדק ולהשאיר רק את הכמות שמותר צריך להחזיק לפסח בשביל למנוע סכנה. אבל אם אליה התרופה שברשותו אזל ורוכש את התרופה לפסח, אם הוא מכוון שלא לזכות בתרופה והוא לא משלם עליה לפסח, כיוון שהתרופה אינה נקראת לו בקנן הגבוה או חצר ולא בקנן כסף, יש שום שהוא לא צריך לדקדק ולרכוש רק את הכמות המדויקת, הוא רשאי להשתמש לאחר בזה הרימה שנותר, למרות שהוא עבר לו שאולי זקוק לו בפסח. דף היום תלום דבלי, מדוע ברק נשבחו את העולם? מה קרה לגר שרצה להיות כהן גודל? וכיצד קירב הלל את הגרים תחת כנפי השכינה? כך ועוד עושים מעניינים, מדוע מסכת שבס, דף כמדל. ולקראת יום החפצים בחיים, האם מותר למספר למשולוחים שעושים צדקה על נדיב שנותן נתינה ראויה? כבר אתמול למדנו על האיסור לשבח אדם לפני אסונים ולהרבות בשבחו. אנחנו יודעים על סוג נוסף שצריך להיזהר. שבח שבא לידי הפסד. למשל, אורח יוצא ברחוב העיר והוא יספר לכולם איך המארח שלו פינק אותו, אכילה ושתייה. אנשים, יצאו אנשים ריקים ויסעו אל בית, אל הבית ועל הבית. יחלו את ממנו. גם לספר שבח כזה כמה אנשים הגונים, דעת אגב קניבסקי. שאם על ידי זה יגיע לאנשים שלהם הגונים, אז גם צריך לזה. בבור מוצב מביאים שתי נידונים מעניינים. אחד שמגביל את המדרגה של חבר יותר ממשהו באמת, כתב רבי אלחנן שובר בזה על השנורה, כי הוא גורם לנזק כשהשתתחו אותו בטעות, הם עוד עליו בשר שלו מתאימה. וגם הוא עצמו אין לזה, כשהוא חושב את עצמו אדם חשוב, יבוא לידי גאווה. נידון נוסף, לספר לשלוחים, שעושים צדוקה בשורך של נדיב מסוים שנותן נתינה ראויה, אז הוא אומר בשם הגרש דבילצקי, דבילצקי שאם הוא אומר ככה למשולחים הגונים, אז זה מותר. וזה גם נכלל, וגדול המעשה יותר מן העושה, לפני שעל ידו נותן נדיב עוד צדקה, אבל הם לא הגונים, צריך להשתמט ולהגיד להם. כך גם כותב באגרוס מוישה, כתב שלא לחשוש שמה אין לו כסף לתת לאחר מתבייש להגיד, כי רוב אנשים לא מתביישים. אך הוא יודע שהוא מתבייש, אז יהיה אסור לסיכם. הוא מוסיף שאם עשיר, עשיר, שאם הוא עשיר, מותר מצווה לספר את זה גם לאדם גדול, זקוק לתרומות. למרות שהם שום גדולתו, העשיר יתבייש לו להימנע מלתת לו, כי רוב העשירים לא נותנים מעשר כסף, וגם אם כן, דבר שעכשיו לבקש ממנו עד חוימש, כי מצום למחרת את חוימש, ולכן כבר נתן חוימש, הוא לא יתבייש להגיד את זה. לכן דעת, אגב למשה שטרנבוך, שאם יודעים שהעשיר לא רוצה שיתפרסם, גם שהוא גילה בכך, וגילה דעתו, שהוא רגיל מפניין הסתר, אז הוא מלא, שם אין להעביר את שמונה אחרים, כך גם כותב אגרח קדמסקי, שלגלות לגבי צדוק את רשימת השירי העיר, זה שאלה משום עבור אחריו בכל גודל. לכן אם הוא יודע שאדם שנתן לו לא ייתן לאחרים, תאמים שבליבו. כתוב הפליועץ של הגלה לאחרים שהוא קיבל בגלל שבכך קוראים את הארומת על הנותן ולנזק בלי שום תועלת. ולשים רבותיי התחזקות יומית. ביסוד השור שעבוד הוא כותב שראוי לכל יהודי הספר, מקודם הפסח, לחפש בכל הספרים מפרטי הניסים והנפלאות של יציאת מצרים ולספר פרטיהם לבנו ולבני ביתו בליל פסח כדי להגדיל ביניהם את הנס. אתם רבותיי, להגדיל זמן קודם פסח להכנת תיאור ניסי יציאת מצרים כדי שנוכל בליל הסדר להרבות בסיפור נפלאות השם. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ואפילו בגשמיות. שרות טובות וכל טוב סלם.